שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום את דף מם במסכת עבודה זרה, נתחיל במשנה בלמטת עמוד ב', נסיים בסיום הפרק במם עמוד ב', השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בעניינים של מאכלים של גויים, הפעם במאכלים של גויים שמותרים לגמרי, גם באכילה וגם בהנאה, את הדיון היום נחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על שלושה נושאים קצרים, וזה חלב, דבש וענבים. לגבי חלב, ראינו כבר שחלב שחלבו גוי אסור, כי יכול להיות שהוא ירב בו חלב טמא. אבל עכשיו אומרת המשנה, אם זה היה תחת השגחה של יהודי, אז מותר, ואומרת הגמרא על זה שתי קולות. א', גם אם אני יודע שיש בעדר של הגוי הזה בהמה טמאה, גם אז מותר כשזה בהשגחה. וב', לא צריך השגחה ממש צמודה, מספיק שהיהודי יושב שם, אפילו שהוא לא רואה בפועל את החליבה, מספיק שהוא במקום שאם הוא יעמוד, אז הוא כן יראה. זה מספיק בשביל לגרום לגוי לחשוש, והוא לא יערב בו דבר טמא, וזה מותר. זה לגבי חלב. הדבר השני זה לגבי דבש, שאומרת המשנה שגם את זה מותר לקחת מהגויים, והגמרא מסבירה למה, כי אין בזה שום חשש. אין חשש שהגוי יערב בזה יין כי אז יסריח, אין חשש לבישולי אקום כי גם אם הוא בישל, דבש יכול לאכל גם חי ולכן אין בזה איסור בישולי אקום, וגם אין חשש אם הוא בישל את זה בכלים שלו, שזה בלה מהכלים של הגוי טעם אסור, כי זה נותן טעם לפגם ואין בזה בעיה, כמו שראינו בדפים האחרונים. זה לגבי דבש. הדבר השלישי זה דובדבניות, כלומר ענבים, שכתבו אותם לא בשביל לעשות מהם יין, אלא פשוט בשביל לאכול, אבל למרות שעשו את זה בשביל אכילה, תוך כדי הכתיפה מן הסתם חלק מהם נפתחים ואז נוזל קצת מיץ, בכל זאת מותר לקחת את זה מהגויים, זה לא נחשב יין ואין חשש כאן של יין נסך, ואגב זה גם לא נחשב יין לגבי להכשיר מאכלים לגבל טומאה. עד כאן חלק הראשון של השיעור, דיברנו על חלב, דבש וענבים, ועכשיו שלוש שורות לפני סוף העמוד הקודם אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני זה לגבי דגים, דיברנו על דגים גם בשיעור הקודם, עכשיו נמשיך, ולגבי זה נראה ארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי דג שנקרא טרית. טרית זה דג טהור, אבל ראינו במשנה הקודמת שאם טרפו אותו, כלומר חתכו אותו לחתיכות, אנחנו חוששים שאולי יחד עם החתיכות הטהורות יש גם חתיכות של דגים טמאים, לכן זה אסור. עכשיו אומרת המשנה אצלנו שאם לא חתכו אותה, כלומר טרית שאינה תרופה, אז היא קשרה לגמרי ואין שום בעיה. עכשיו עד כמה צריך לא לחתוך אותה? כלומר אם לא חתכו אותה בכלל, אז ודאי שזה קשר, כי אפשר לזהות אותה. אם חתכו אותה לגמרי, אז ודאי שזה לא קשר, כי אי אפשר לזהות. אבל יש גם שלב ביניים שגם הוא קשר. מהו אותו שלב ביניים? אומרת הברייתא, אם זה חתוך, אבל עדיין אפשר לראות אותו ראש והשדרה, אז זה מותר. למה? אז הרייבד מסביר, כי אז יש לי תביעות עין לדעת האם מדובר בטרית או בדג אחר. זה לפי הרייבד, תראו רשי שהוא מסביר משהו אחר. בכל אופן, צריך את הראש והשדרה. זה בברייתא. באמוראים יש לנו מחלוקת למה בדיוק התכוונה. רבון אומר שצריך את הראש והשדרה. רב נחמן אומר שמספיק הראש או השדרה. שוב, לפי רבון הראש ושדרה, לפי רב נחמן ראש או שדרה. עכשיו לגבי זה, הגמרא מביאה שלושה דיונים קצרים. דיון אחד מקשה הגמרא ממתי מספיק לנו ראש ושדרה, הרי אנחנו יודעים שצריך סנפיר וקסקסת. מסבירה הגמרא, כשמדובר בדגים שבאמת קשה להבחין בינם לבין דגים טהורים, אז באמת אי אפשר להשתמש באותה תביעות עין בראש ובשדרה, אלא צריך סנפיר וקסקסת, ואם אי אפשר לזהות אז זה טמא. אבל כאן, כיוון שמדובר בטרית שהיא באמת שונה במראה שלה מהדגים הטמאים ואפשר להבחין בתביעות עין, אז כאן מספיק ראש ושדרה בשביל להבחין בזה ולהכשיר. זה דיון אחד. דיון שני קצר, אומר רב יהודה בשם אולה, שאותה מחלוקת אמוראים, האם צריך ראש ושדרה, או ראש או שדרה, זה דווקא לגבי לאכול את הציר, שלפי חלק מהראשונים, הציר של דג טמא אסור רק מדרבנן, אז בזה רב נחמן מקל שמספיק ראש או שדרה. אבל אם אתה רוצה לבוא לאכול את הגוף עצמו, בזה כולם יודעים שצריך ראש ושדרה, ובכל אופן רב פאפה ממילא פוסק מרב אולה שצריך ראש ושדרה, גם לגוף וגם לציר. עכשיו רב פאפה מדגיש עוד משהו, זה לא מספיק שבחלק מהדגים אני רואה ראש ושדרה, ועל סמך זה אני יכול להתיר את כל הערימה. לא, אני צריך לראות בכל אחד מהדגים שאני רוצה לאכול את הראש והשדרה. כלומר, אי אפשר לסמוך על זה שבגלל שאחד קשר, כל הערימה קשרה. זה מה שאמר רב פאפה. עכשיו, על זה מקשה הגמרא מברייתא שאומרת שאם יש לי כמה חתיכות דגים, מספיק שאני עם זה אחת מהם שהיא טהורה, למשל שעדיין רואים עליה את הקסקסת, אז אני יכול להניח שגם השאר טהורות. אז למה רב פאפה צריך לבדוק כל אחת ואחת? מסבירה הגמרא, באותה ברייתא מדובר בחתיכות שמתוך הצורה שלהם ברור שהם כולם מאותו דג, אז באמת מספיק לבדוק אחת וזה יכשיר את כולם. אבל כשמדובר בערימה של מלא חתיכות, כמו שדיברנו מקודם, אז באמת צריך לבדוק כל אחת ואחת. ועד כאן הסעיף השני לגבי דגים. אמרנו שכשיש ערימה לא ברורה, אני צריך לזהות הדגים, לראות לפחות ראש ושדרה, וצריך לזהות לגבי כל אחד ואחד מהדגים שאני רוצה לאכול. הסעיף השלישי לגבי דגים זה סיפור לגבי אונייה. גמרא מספרת שהגיעה אונייה לעיר סיחה והיו בה הרבה חתיכות דגים, ושם היה ברור שכל הדגים הם כן מאותו סוג, אבל לא היה ברור אם דובר בדגים כשרים או לא. בר אבונה, הוא הסתכל בערימת הדגים והוא ראה שעל הרצפה שם יש קסקסים. אז הוא אומר, אם יש קסקסים, זה כנראה ירד מאותם דגים, ולכן זה מותר. זה מה שאמר אבונה בר חיננה. אבל רב החלק עליו, הוא אמר, מי אמר לך שהקסקסים אלו זה מהדגים האלו? אולי באונייה הזאת היו דגים אחרים לפני זה והקסקסים מהם, ואילו הדגים כאן אולי הם צמאים, ולכן רב האסר. אז שוב, רבונה בר חיננה התיר, ורב האסר. עכשיו, עד כמה רבונה התיר? אז כאן יש מחלוקת דומה למה שראינו מקודם. רב פאפי אומר שהוא התיר רק את הציר, כי כאמור הציר זה רק איסור דרבנן, הרב פאפה אומר שהוא התיר גם את הגוף. עכשיו, כל מה שאמרנו כאן, הסברנו זה לפי התוספות ריד. תראו באתר ששם דיברנו על זה קצת, למה הסברנו דווקא כך ולא לפי רשי. יש כאן איזשהו קושי גם על התוספות ריד, עם עוד שורה בגמרה שקשה להבין אותה, ולא אמרתי אותה כאן. שוב, כאמור, תראו באתר סיני ששם כתבנו את כל זה, ובכל אופן עד כאן הסעיף השני לגבי דגים. הסעיף השלישי זה לא לגבי הדגים עצמם, אלא לגבי ציר דגים. כמו שהרגע אמרנו, יש דעות שזה אסור רק מדרבנן, אבל בכל אופן זה עדיין אסור, ואם אני קניתי ציר מגוי, אני צריך לדעת האם זה ציר של דג טמא או ציר של דג טהור. אז לגבי זה המשנה אמרה שאם אנחנו רואים שיש כלבית אחת או שתיים ששתות להם בתוך הציר, אז הציר הזה מותר. למה? אז רשי מסביר שהכלבית הזאת זה סוג של דג טמא שהוא מתפתח דווקא בציר של דג טהור. אז אם יש כלבית, זה סימן שזה ציר של דג טהור, זה רשי. הרמב"ן לעומת זאת אומר שהמנהג של המוכרים של הציר היה שהם שמים בתוך הציר דג אחד בשביל שמי שקונה את הציר ידע מאיזה דג הציר הזה הגיע. וממילא לדעתו הכלבית הזאת היא דווקא דג טהור, ולכן אם אני רואה כלבית בציר, סימן שהציר הזה הוא מכלבית, כלומר מדג טהור, וזה לאו דווקא כלבית. כל סוג של דג טהור שאני אראה בתוך הציר, זה סימן שהציר הזה הוא מאותו דג טהור, ולכן זה מותר. זה הרמב"ן. בכל אופן, עוד פעם, אם יש כלבית אחת או שתיים שתות בתוך הציר, אז זה מותר. זה המשנה, ולגבי זה הגמרא מביאה שני דיונים. דיון אחד זה לגבי כמה כלביות. אמרנו הרגע אחת או שתיים. למה המשנה אומרת אחת או שתיים? הרי אם אחת מספיקה, אז למה היא צריכה להזכיר גם שתיים? אלא מסבירה הגמרא, תלוי אם החבית פתוחה או סתומה. אם החבית פתוחה, אני חייב שתיים, כי אם יש אחת, אולי היא לא באמת מקורית משם, אולי נפלה לשם מבחוץ. שתיים, מן הסתם לא נפלו מבחוץ, ולכן הן מתירות. לעומת זאת בחבית סתומה, אז ברור שהכלבית היא משם, ולכן מספיק כלבית אחת. זה דיון אחד, זה היה בחלק העליון של מ' עמוד א'. הדיון השני זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה לא לגבי חבית אחת, אלא לגבי הרבה חביות. כלומר, אומר רב חיננה בר אידי, אם גוי הביא בספינה הרבה חביות של ציר, ויש כלביות באחת מהם ולא בשאר, אז אותה חבית שיש בה ברור שהיא קשרה, מה לגבי השאר? אז אומר רב חיננה בר אידי, אם כל החביות פתוחות, אז כולם מותרות, לא רק אותה חבית, כי הנחה היא שגם מהם היו כלביות, אבל הם קפצו החוצה. אבל אם כל החביות סתומות, אז רק החבית שבה יש מותרת ולא בשאר, יכולת שהכולה הזאת קשורה לזה שזה רק איסור דרבנן לפי חלק מהראשונים. בכל אופן, עד כאן לגבי ציר צריך כלבית בשביל להתיר, וזה היה הסעיף השלישי לגבי הנושא של דגים. הסעיף הרביעי והאחרון לגבי דגים זה לגבי קרבי דגים, כלומר אני קונה את החלקים הפנימיים וביצי דגים. בשני המקרים האלו, כמו גם לגבי הציר, אני לא יכול לדעת אם אני את הדג עצמו, האם דובר בדג עם סנפיר וקסקסת או בלי, והשאלה היא איך אני יכול לזהות האם הביצים והקרביים האלו מותרות או שלא. אז לגבי זה אומרת המשנה, באמת אי אפשר לזהות. לכן, קרבי דגים וביצי דגים אין נקנים אלא מן המומחה. כלומר, אדם כזה שסומכים עליו שיודע לזהות מאיזה דג זה, ויש ראשונים שאומרים שגם צריך שתהיה לו חזקת כשרות, רק אז אני יכול לקנות קרבי דגים וביצי דגים בלי לראות בעצמי מאיזה דג זה. זה מה שאומרת המשנה. עכשיו, הגמרא בהמשך אומרת, מה קורה אם אין מומחה? אז מה, אני לא אקנה ביצי דגים? אומרת הגמרא, עדיין יש פתרון, ובזה יש מחלוקת רב יהודה ורב נחמן. רב יהודה אומר שמספיק שהמוכר אומר לך, אני מלכתי את הדג הזה, כלומר אני הכנתי אותו, אני הוצאתי לו את הקרביים והביצים, אני יודע שזה הדג טהור, זה מספיק. רב נחמן דורש יותר מזה, הוא אומר, אתה לא יכול לסמוך עליו, הוא צריך להראות לך את הדג שממנו הוא הוציא את הביצים והקרביים, ורק אז זה מותר. זה כשאין מומחה, אבל כאמור, כשיש מומחה, אז זה לא צריך להיות זה שממש הוציא את הביצים, מספיק שהוא אומר לך שהוא מזהה שזה מדג טהור, זה מספיק ואתה קונה. עד כאן הבסיס. עכשיו לגבי ביצים, הגמרא מביאה שתי קושיות. קושיה ראשונה, מה בכלל הבעיה בביצי דגים? הרי הברייתא אומרת שלדגים טמאים בכלל אין ביצים, כי הם משריצים את הדגים כשהם כבר מוכנים. ממילא אם יש ביצים, אז ודאי שהם מדגים טהורים. זאת הקושיה, על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, אומר רבי דוסתאי, אתה צודק לגמרי, באמת צריך למחוק את ביצים מהמשנה ולדבר רק על קרבי דגים. תשובה שנייה, לא נכון, גם לדגים טמאים יש ביצים, ומה שהברייתא אמרה שאין להם אלא הם משריצים, התכוונה רק שדג טהור משריץ מבחוץ, ודג טמא משריץ מבפנים. והאמת היא שלא הצלחתי להבין מה הכוונה, אם מישהו מבין אני אשמח אם תכתבו לי באתר. בכל אופן, מה שברור זה שגם לדגים טמאים יש ביצים. עד כאן התשובה על הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה לגבי ביצים, זה למה אני צריך מומחה לביצים? הרי יש ברייטה שאומרת שגם בביצי דגים יש סימן. מה הסימן? אם הצורה שלהם דומה לסימן של ביצי עוף, כלומר לביצי עוף, כלומר שהם לא עגולים לגמרי כמו כדור, אלא כמו ביצים שאנחנו מכירים, שצד אחד רחב וצד אחד צר, זה סימן שמדגים תורים. אז למה צריך מומחה? פשוט תבדוק את הצורה של הביצים. עונה הגמרא, זה נכון, באמת אפשר לבדוק. מה שהמשנה שלנו אמרה שצריך מומחה או צריך לשאול, וכל מה שאמרנו, זה דווקא כשהביצים נימוכו, ואי אפשר לבדוק את הצורה, לכן צריך מומחה. אבל אם באמת הם לא נימוכו, אפשר לראות את הצורה, ולא צריך מומחה. עד כאן לגבי קרבי דגים וביצי דגים, ועד כאן הסעיף הרביעי לגבי דגים באופן כללי, וזה הגענו לשורה התשיעית בעמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור. בחלק השלישי שוב נראה עוד שני נושאים קצרים וזה נסיים. נושא אחד זה חילטית. דיברנו במשנה הקודמת שהחילטית עצמה אסור לקחת אותה מגוי כי הוא חתך אותה עם סכין וכיוון שהיא חריפה היא מעבירה את הטעם. עכשיו אומרת המשנה שהעלה של חילטית אין בה שום בעיה, לא חותכים אותו עם סכין, לכן אפשר לקחת אותו מגוי. עכשיו על זה שואלת הגמרא פשיטה, הרי ברור שאם לא חותכים אותו עם סכין אז מה פתאום שלא ניקח מגוי? עונה הגמרא שהחידוש הוא שגם אם אתה לוקח עלים מגוי, ובכל זאת בין העלים יש גם כמה זרעים, אתה לא צריך לחשוש שהגוי חתך אותם עם סכין ושם שם, אלא אפשר להניח שהם פשוט נפלו לשם לבד, וגם הם מותרים לא רק העלים. זה היה הסעיף השני, עלה של חילטית. הסעיף השני, ובזה נסיים, זה מתי אנחנו חוששים שהגוי יוסיף למשהו יין. ולגבי זה המשנה והגמרא מדברות על שלושה נושאים. נושא אחד זה זיתי גלוסקאות המגולגלין, כלומר לקחתי זיתים, שמתי באיזשהו כלי עגול, נתתי להם שם להתחמם ולהוציא שמן ולהתרקח עד כדי כך שהם הופכים להיות כמו גלוסקה, כלומר כמו חתיכת בצק, ואת זה אומרת המשנה, מותר לקחת מהגוי. שוב שואלת על זה הגמרא פשיטה, למה שיהיה אסור? עונה הגמרא, היינו חושבים שאולי הגוי שם שם יין ולכן זה כל כך רך, כמה שמלן שלא חוששים לזה. זו דעת הנקמה. רבי יוסי קצת מקביל את זה, הוא אומר, אם מדובר בשלחים, כלומר זיתים שהם עד כדי כך רכים, שאם אני אוחז בעוקץ זה פשוט נשלף החוצה, אז רבי יוסי כן חושש שהוא שם יין וזה אסור. זה לגבי זיתי גלוסקאות. דבר השני לגבי חשש יין, אומרת המשנה, אם הגוי מוכר חגבים או כפריסין או כפלוטות, אז זה תלוי. אם אני קונה מהמחסן שלו, אז מותר, כי אין חשש שהוא ישים יין במה שנמצא במחסן, כי אם הוא יעשה את זה, זה סתם יקלקל לו, זה יעשה לו חיי מדף קצרים יותר. אבל אם אני קונה מהתצוגה, ממה שהוא שם בחוץ, אז זה אסור, כי אז הוא רוצה שזה יראה יפה, ולכן יכול להיות שהוא כן יערב בזה יין, ולכן זה אסור. זה הדבר השני. הדבר השלישי והאחרון לגבי יין זה יין תפוחים. אומרת הגמרא שיין תפוחים מותר, זה לא נחשב יין וגם לא חוששים שהוא ירב בו יין, ורבי שהיה חולה התרפא בזה ואמר ברוך המקום שמסר עולמו לשומרים, שהם שומרים יין תפוחים כל כך הרבה זמן שזה עושה את זה יותר ויותר איכותי כך שזה יכול לרפא. זה היה הדבר השלישי לגבי יין, ובזה סיימנו בעזרת השם את פרק אין מעמידים. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על שלושה נושאים קצרים, וזה חלב, דבש ודובדבניות. לגבי חלב אמרנו שאם יהודי משגיח על החליבה זה מותר, אפילו שהוא לא משגיח ממש צמוד, אבל אם הוא יקום הוא יוכל לראות. לגבי דבש אמרנו שזה מותר כי אין שום סיבה לאסור, ולגבי ענבים גם זה מותר אפילו שמיץ ענבים קצת נוטף עליהם, כי המיץ הזה לא נחשב יין, כי אף אחד לא רוצה בו, הם רוצים את הענבים האלו לאכילה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו ארבעה סעיפים לגבי דגים. דבר אחד, דגית שאינה תרופה מותרת, כי אז אני יכול לזהות, אבל עד כמה צריך שהיא לא תהיה תרופה? אומרת הברייתא, צריך שלפחות מכל דג ודג יהיה לי את הראש והשדרה, שיהיה אפשר לזהות שזה באמת טרית, כלומר דג טהור. יש מחלוקת המורה אם אני צריך גם ראש וגם שדרה, או ראש או שדרה. רב יהודה בשמולה אומר שהמחלוקת היא לגבי הציר, אבל לגבי הדג עצמו ברור שצריך גם ראש וגם שדרה, ולהלכה צריך את זה גם לדג וגם לציר, וצריך את זה לגבי כל אחד ואחד מהדגים שאני רוצה לאכול. עכשיו, על זה מקשה הגמרא מברייתא שכתוב שאם יש כמה חתיכות מספיק שלאחת מהם יש קסקסת, אז אני יכול להניח שכולם קשרות. עונה הגמרא, שם הם חתוכות בצורה כזאת שזה ברור שהם כולם מאותו דג, אבל כאן שזה לא ברור, אני צריך ראש ושדרה לכל אחד ואחד מהדגים שאני רוצה לאכול. הסעיף השני לגבי דגים זה שהגיע אונייה עם דגים שברור שהם כולם אותו סוג, אבל לא ברור איזה, ואז ראו שיש קסקסים על הרצפה של האונייה, אז רב הונא בר חינא התיר על סמך זה, הוא אמר זה בטח נשר מהדגים. רב אמר אולי זה מדגים אחרים שהיו שם לפני, ויש מחלוקת עד כמה רב הונא התיר. רב פאפי אומר רק בציר, רב פאפה אומר גם בגוף. והסעיף השלישי לגבי דגים זה לגבי ציר דגים. במשנה כתוב שזה כשר אם יש כלבית אחת או שתיים שתות בו. ראינו שתי שיטות למה כלבית מתירה ולמה כתוב אחת או שתיים. אז אם החבית סתומה מספיק אחת, אם היא פתוחה צריך שניים, כי אם יש רק אחת אולי הגיע מבחוץ. ואם יש כמה חביות, אז אומר רב חינן הברידי, אם כולם פתוחות אז מספיק שיש באחת כלביות, זה מתיר את הציר בכל החביות, כי בטח גם שם היה והם פשוט קפצו החוצה. אם הן סתומות אז רק אותה אחת שיש בכלבית מותרת והשאר לא, והסעיף הרביעי לגבי דגים זה לגבי קרבי דגים וביצי דגים, שצריך לקנות אותם דווקא מהמומחה שיודע לומר שזה של דג טהור. אם אין מומחה, אז לפי רב יהודה מספיק לקנות מזה שאומר שהוא זה שהוציא את הקרביים והביצים החוצה מהדג והוא ראה את הדג המקורי. רב נחמן דורש יותר מזה, שהוא גם יראה לך את הדג שמזה זה יצא. לגבי ביצים ראינו שתי קושיות. דבר אחד, הרי לדגים טמאים כתוב בברייתא שאין ביצים אלא הם משריצים. ראינו שתי תשובות על זה, או שבאמת צריך למחוק מהמשנה שלנו את ביצים, או שבאמת יש להם ביצים והברייתא התכוונה שם למשהו אחר. קושייה השנייה, הרי יש ברייתא שאומרת שלביצי דגים יש גם כן סימן, עם צד אחד רחב וצד אחד צר. עונה הגמרא, נכון, באמת אם אפשר לזהות את הצורה של הביצים אז אפשר להכשיר על פי זה, ומה שהמשנה שלנו הצריך המומחה או לשאול את המוכר וכולי זה דווקא כשהביצים נמוכו. זה היה הסעיף הרביעי לגבי דגים. ובחלק השלישי של השיעור ראינו עוד שני נושאים. נושא אחד זה הלה של חילתית, שהוא מותר בניגוד לחילתית עצמה שהיא אסורה כי חריפה, ואז הטעם עובר מהסכין לחילתית. שואלת הגמרא, פשיטה שעלה מותר? עונה הגמרא שגם אם מצאתי קצת מהחילתית עצמה בפנים, אני יכול להכשיר, כי אני מניח שזה פשוט נפל לשם ולא שהגוי חתך. וסעיף שני, מתי חוששים שהגוי יוסיף יין? אז לגבי זיתי גלוסקות מגולגלים, החידוש של המשנה הוא שלא חוששים, אפילו שהזיתים שם מאוד רכים, רבי יוסי כן חושש כשמדובר בממש רכים. לגבי חגבים, כפריסין וכפלוטות, אם זה מהמחסן מותר, אם זה מהתצוגה אסור, כי שם כן חוששים, ויין תפוחים מותר, וזה גם יכול להיות מאוד בריא. הדרן הלך אין מעמידין, כל טוב.